תיקון על מה שכתב בלוח. שבוע הבא אכן יתקיים השיעור. יתקיים השיעור, הנושא קריאת שמה, הערב לימודנו הוא על הנושא המודפס. והוא שמשון. כן, מי ששם את הקלטת הזאת שידע שזה לא יכול להקליט כיוון שזה פה שבור הצ'ופצ'יקים. כן. טוב. שמה הגיבור, דמות מקראית, מיוחדת במינה. לא מצאנו כמוהו בכל גיבורי התנ"ך, וגם לא בדמויות שקמו לעומתנו אחריכם. הוא מיוחד למינו משום שההתנהגות שלו נראית מוזרה שבמוזרות. ומצד שני, האיש הזה הוא כנראה, ככה עולה לפחות מכמה יסודות בכתוב, הוא אדם קדוש שבקדושים, אבל התנהגותו מוזרה שבמוזרות. אדם שכדי להילחם באויבי ישראל בא על בנות פלישתים, והדבר הזה הוא לכאורה עבירה. אז כדי להבין את דמותו צריך קצת להבין את מקור מחצבתו, אולי מתוך כך גם נעמוד על שורש נשמתו, ואז נוכל להבין כמה דברים בהתנהגותו המוזרה. שמשון היה משבט דן. שבט דן הוא שבט גם כן בעייתי. נאמר בספר בראשית על ידי יעקב אבינו, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. זאת אומרת, הוא מסתכל על דן כמי שידין את עמו. ידין את עמו, ודאי שהוא התכוון לאותו שופט שבא משבט דן, הוא התכוון לשמשון. שמשון ראה אותו יעקב אבינו ברוח הקודש בתור מי שמייצג את הנהגת האומה. עד כדי כך אמרו חז"ל שחשב יעקב אבינו ששמשון הוא המשיח. כן, הוא ראה כנראה ברוח הקודש את כל התנהגותו וכל ההסתבכות שלו עם בנות פלישתים, ואף על פי כן אמר הוא המשיח. כיוון שראה את מותו אמר גם זה נופל, אמר לישועתך כביתי השם. ומה נאמר? אם כך ובנים בוודאי מדבר, אם נשמע זאת היא האהבה אמינה של המשיח, כן מדובר במשהו גבוה במיוחד. כי הרי על משיח בן דוד שעתיד להגיע, עתיד לבוא, אנחנו יודעים שמעלת נשמתו גבוהה מאוד גם כן, כמשה רבנו, יותר ממשה לפי המקור. אם כן, יעקב אבינו, כפי שאתה אומר, חשב אם כן שמדן יבוא המשיח. אם כן, שבט דן נאמר עליו ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מה פירוש כאחד שבטי ישראל? אחד הפשטים, אחד ההבנות היותר פשטיות זה שאפילו הוא בכלל ישראל. זאת אומרת, זהו שבט שיש הבאמינה, יש מקום לחשוב עליו שאין לו חלק בעם ישראל. נאמר בעמלק, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים אחריך? אלה שהיה הענן פולט אותנו. ואת מי היה הענן פולט? את שבט דן, כי יכול מוציא אותם מכלל ישראל, משום שהיו כולם עובדי עבודה זרה. ואנחנו רואים באמת ששבט הדני היה עובד לפסל מיכה עד יום גלות הארץ. זאת אומרת שזה שבט שאיננו עונה להגדרה הרגילה של היהודי הפשוט ששומע את דבר השם אומר לו אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה היהודי המקולקל. ואיך אומרים חז"ל, אין לך ירוד בשבטים משבט דן. זה שבט שהוא עומד נגד כל המגמות של הבניין באומה. זה לכאורה שבט שלא יכול לצאת ממנו שום דבר טוב. ודווקא עליו נאמר שהוא המאסף לכל המחנות. ככה נאמר בספר במדבר, שבזמן ההליכה במדבר היה שבט יהודה הולך מקדימה, שבט דן מאחור, כי הוא היה המאסף לכל המחנה. מה זה מאסף? זה מי שאוסף את כל מי שעלול ליפול, כל מי שעשוי לצאת מן המחנה, אותו היה שבט דן מכניס בחזרה. יש פה כן תפקיד כפול, יש פה איזו סתירה פנימית. אין זה אלא ששבט דן יש לו עניין מיוחד, הוא בא להראות שגם מי שנראה כיוצא מכלל ישראל אף הוא איננו יוצא מכלל ישראל. ולכן דווקא אצל שבט דן מתפתחת מגמה של יציאה מכלל ישראל. דווקא שם אנחנו רואים שכולם שייכים לתוך כנסת ישראל. למשל בספר במדבר יש לנו תיאור של בספר ויקרא בפרשת תימור יש לנו אדם שנקרא המקלל. מקלל, אין לך זה מאוד לא יפה לקלל, אין כלל שם שמיים, ממש לא יפה. מי זה היה? זה היה אדם אחד ששמו ששמו לא כתוב בתורה, אבל שם אמו שלומית בת דברי למטה דן. הנה עוד אחד עם בעיות משבט דן, והוא היה בן איש מצרי. כלומר יש לנו דוגמה יחידאית של אישה מישראל שלא שמרה על ההבדל בין ישראל לעמים, שהתבוללה אצל איש מצרי. יפה, אני אגיד לך, אישה שהתבוללה עם איש מצרי. זאת אומרת בשבט דן מתגלה איזושהי נטייה לבטל את ההבדל בין ישראל לעמים, ודווקא בשבט דן נמצא הכוח המאסף. יש בספר דברי הימים רשימה של בני בנימין, ובסוף הרשימה של שבט בנימין נאמר כך: חושים בני אחר. לאחר מכן באה רשימה של בני נפתלי, ובסוף הרשימה של בני נפתלי כתוב בני בלהה. מי הם בני בלהה? דן ונפתלי. אז למה בסוף רשימת בני נפתלי כתוב בני בלהה? מוכרחים לומר שמה שכתוב בסוף הרשימה של בני בנימין, דן בני אחר, חושים בני אחר, הכוונה לחושים בן דן שמובא בספר בראשית. וכאן דן נקרא בשם מאוד יפה, קוראים לו בשם אחר. למי קוראים אחר בדרך כלל אצל חז"ל? לאפיקורסים. אפיקורסים נקראים אחרים. אז אם דן נקרא בשם אחר בתנ"ך, משמע שמתייחסים אליו כאפיקורוס של המשפחה. ודווקא ממנו יוצא אדם שהוא הווה אמינא של משיח במחשבתו של, יעקב אבי. אנחנו רואים עוד דבר מעניין בשבט דן, שהשבט הזה היה מנוגד לכל רוח ממלכתית. הממלכתיות אומרת לנו שצריך לכבד את המלכות, צריך לכבד את השלטון. לא רק צריך לכבד בגלל שהשלטון הוא חזק, אלא בגלל שהשלטון הוא הכלי להופעת שם שמיים, להשראת השכינה. הקדוש ברוך הוא נקרא השם צבאות על שם צבא הגנה לישראל. אם כן, מוכרח להיות שתהיה, למה זה מצחיק אתכם? אם חרדי אומר איזושהי דעה חרדית בציבור חרדי, אף אחד לא צוחק. כשאנחנו אומרים את מה שאנחנו מאמינים בו, כולם צוחקים. אה, זה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים בו? אין בעיה, אנחנו נתקן את זה. מה? טוב, אוקיי. יש אצל שבט יהודה איזה מין מגמה כזאת של הערצת, הערכת המלכות. ולכן לא במקרה גם המלכות המתמדת, המלכות הנצחית בישראל, היא בשבט יהודה. דווקא בשבט דן מצאנו כיוון הפוך לזה. כן, אנחנו רואים למשל בספר שופטים כיצד המלכות עברה משבט לשבט. המלך הראשון בישראל היה משבט לוי, נכון? משבט לוי המלך הראשון, כן? והיא בישורון מלך זה משה משבט לוי. אחרי כן עברה המלכות לשבט אפרים, נכון? יהושע משבט אפרים. משבט אפרים, אברהם מלכות לשבט בנימין, שאול מלך ישראל, משבט בנימין. ומבנימין לשבט יהודה. מבחינה גיאוגרפית אנחנו רואים שהמהלך הולך מצפון לדרום, אפרים, מדרום לבנימין, מדרום לבנימין יהודה. כלומר מצפון לדרום הולכת מתבססת המלכות. אבל דווקא בזמן שהמלכות מתחילה להיקבע דרומה, באותה תקופה ממש שבט דן שהיה גר, שהיה שוכן ליד שבט יהודה באזור הנקרא היום גוש דן, הלך ונסע צפונה. כלומר עזב את השכנות עם בנימין ועם יהודה, עבר דרך שבט אפרים, בדרך חטף את פסל מיכה ולקח לו לכהן את הנכד של משה רבנו. כאילו מגמה הפוכה. כלומר, חוזרים אל השורשים היותר עתיקים של האומה. יש מסורת בספר אלדד הדני ששבט דן נתבקש על ידי ירובעם בן נבט, מלך ישראל, להילחם בשבט יהודה. ואז בני דן אמרו, אנחנו לא מסכימים, עזבו את ארץ ישראל בכלל. זאת אומרת שהיה איזשהו סירוב לקבל כל שיעבוד לשום שלטון, לשום ארגון ממלכתי. זהו הכיוון של שבט דן. ואפשר לומר שדן ויהודה הם ממש הופכים זה לזה. ובאמת מעניין לראות שיש לכל אחד אותו סמל. נאמר, גור אריה יהודה. אפשר שמה שתפסיקו לדבר, שמה שתהיה בנת? כן? כן, אתם. כן, גור אריה יהודה. מצד שני, נאמר גם על דן, דן גור אריה יזנק מן הבשן. כלומר, אלה שני אריות עם אסטרטגיה מלחמתית שונה לגמרי. למשל, יהודה נלחם תמיד עם צבא מאורגן. יש מפקד לצבא, יש רמטכ"ל, יש אלופים, יש מפקדי פלוגות וכו'. לעומת זה, שבט דן הוא מומחה למלחמת גרילה. כשאין מדינה, כשאין צבא מאורגן, אז יורדים למחתרת. שבט דן מומחה לענייני מחתרת. איך נאמר? יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. כלומר, זה ההתנהגות הטיפוסית של לוחם גרילה, שתופס במפתיע את הכוח היותר חזק ממנו, תופס אותו בצד החלש ונעלם. זה בעצם מתאים לתקופה של שלטון זר על הארץ. זה מה שקרה בימי השלטון של הפלישתים על ישראל, כשלא היה לנו מלכות משלנו, שלח הקדוש ברוך הוא איש משבט דן כדי להילחם בפלישתים בשיטות מיוחדות אשר לו. הוא בעצם אפשר לומר אנרכיסט. אנרכיסט גדול. כששמשון התחיל להילחם בפלישתים והתחיל להקות בהם, באו אליו שבט יהודה. מסופר בספר שופטים שבאו אליו זקני שבט יהודה ואמרו לו, אתה בהתנהגות שלך מסכן את כל הציבור. אתה בעצם רודף של כלל ישראל בזה שאתה עושה פעולות כאלה, כי בגללך הפלישתים ינקמו בנו. הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. לכן אמרו לו שבט יהודה, אתה מעמיד אותנו במצב מאוד קשה מול הבריטים. זאת אומרת, מה נעשה כשרשויות המנדט ירדפו אותנו בגלל הפעולות חסרות האחריות שלך, פורש שכמוך? אם כן, הייתה להם בעיה. אז הם לא נהגו בשיטת הסיזון חס וחלילה, אלא הם ביקשו רשות משמשון לעשות לו משפט. ענה שמשון, אתם צודקים. זה מובא בספר שופטים. אמר להם, אתם צודקים, קישרו אותי בעבותות ותמסרו אותי לידי הפלישתים. כלומר, שמשון איננו מעמיד בספק את הלגיטימיות ההלכתית של ההתנהגות של בני יהודה. אתם בהחלט צודקים, אי אפשר ככה לסכן את כל הציבור. לכן אני מוכן לקחת את כל האחריות עליי, תמסרו אותי קשור בעבותות אל הפלישתים. ואז הם מסרו אותו בידי הפלישתים, והוא ייקה בהם, כלומר שישתחרר מן הערותים וייקה בהם. כלומר, זה, כן, דרך מיוחדת של שבט דן. שבט דן אנרכיסט, לעומת שבט יהודה, כולו ממלכתיות. כדי לבנות את המשכן, ביקש הקדוש ברוך הוא למנות שני אומנים, בצלאל, בן אורי, בן חור, למטה יהודה, ואיתו ארוליאר, בן אחיסמך, למטה דן. כי מכיוון שאין לך מעולה שבשבטים מיהודה, ואין לך ירוד בשבטים משבט דן, אי אפשר היה שהשכינה תשרה בלי כל הקצוות של האומה. לכן התחברו דן ויהודה. מבצלאל בן אורי בן חור, סבא שלו, כן, סבא של בצלאל בן אורי בן חור היה חור. כן. חור שהיה גם בעלה של מרים, זה סיפור מסופר, וגם היה מאבות המלוכה. כלומר, שושלת המלוכה קשורה באיזושהי צורה גם לחור. מחור, אחרי כמה דורות, ככה מובא בספר דברי הימים, הכל כתוב בתנ"ך, מחור יצאה אחרי כמה דורות אישה, ושמה הצלל פוני. שם יצא קצת משונה, אבל ככה כתוב, ושם אחותה הצלל פוני. הצלל פוני, הוא נקראת גם צלל פוני, אצל חז"ל, היא אשתו של מנוח, אביו של שמשון. כך שאצל שמשון יש משהו מיוחד. הוא משבט יהודה מצד אמו, ומשבט דן מצד אביו. יש מסורת אצל חז"ל שגם משיח בן דוד יהיה כך, אבל בדיוק בכיוון ההפוך. שאביו מיהודה ואמו משבט דן. פה זה היה בדיוק, זה היה בכיוון הפוך, אביו משבט דן, אמו משבט יהודה. אבל זה בא לומר שהוא אישיות שמחברת את הכל. כן, כמו שכאשר מחברים שני קצוות, אז מקבלים מעגל, והמעגל כולל כל דבר. אז זאת הנשמה המיוחדת של שמשון. אישיות כוללת את כל ישראל. עד כדי כך שאמרו חז"ל, שנקרא שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא, שנקרא שמש ומגן. אז שמש קטן, שמשון. כן, שמש קטנה, שמשון. זאת אומרת, הוא מייצג את הנהגת הבורא בעולמו, ואמרו, אלה שיודעים את הדברים האלה, שהוא היה בעצם המשך נשמתו של אדם הראשון, לא פחות מזה. כן? ובעצם כל מה שקורה לאדם הראשון, קורה גם לו, כי זה ברור, המשיח, תפקידו, לתקן את חטא אדם הראשון. אז הוא צריך להתנסות בכל אותם ניסיונות שהתנסה בהם אדם הראשון, ואם הוא יעמוד בכך, הוא יהיה המשיח, הוא יגאל את כל הנשמות ויגאל את הכל, ואם ייכשל, ייפול מאוד מאוד. כן? זאת בעצם המציאות שבה נולד שמשון. מציאות מאוד לא פשוטה, והוא צריך היה להיווצר עם נשמה מיוחדת של נזיר. עד כדי כך שאמו הייתה צריכה לשמור על הלכות נזירות עוד בשעת הריונה, וכן אביו. ועל ידי כך נוצרה נשמה שיכלה להיות דומה לנשמתו של אדם הראשון. כי גם אדם הראשון היה מעין נזיר. בכלל, בשביל מה יש נזירים בעולם? הנזירים משחזרים את המצב של האדם לפני הציביליזציה. הציביליזציה המציאה מספר דברים. חטא אדם הראשון המציא מספר דברים. המציא את המוות, לכן הנזיר לא נוגע במת. המציא את התרבות, והתרבות יש לה כלים כדי לספר את השערות. הנזיר לא מסתפר. הציביליזציה המציאה את היין. היין זה פיתוח של נתונים טבעיים. הנזיר איננו שותה יין, הוא חוזר להיות האדם המקורי, בעצם מעין אדם הראשון. ולכן כשהייתה צריכה להיוולד נשמה שהיא המועמדת להיות המשיח, היה צריך שההורים כבר יהיו נזירים ושהילד יהיה נזיר לכל חייו. היין זה הפיתוח של הציביליזציה, זה החידוש. כן, לוקחים נתונים טבעיים ומעדנים אותם על מנת להשיג מדרגות של דמיון שהטבע מצד עצמו לא נותן. מה? אסור הנביא. אבל הנביאים עם זה עושים יין. נכון? טוב. למשל, כששמשון ביקר, עבר בקרני תמנה, בקרמי תמנתה, כן, הוא ירד לתמנה עם ההורים שלו. בדרך הוא פוגש אריה, משסע את האריה, והוא לא אומר שום דבר לאביו ולאמו, כן? ולאביו ואמו לא הגיד. מה זאת אומרת הוא לא הגיד? מה, הם לא יודעים שהיה, לא שמו לב תוך כדי שהם הולכים בדרך שזה אריה בצד והוא משסע אותו? כן? אף אחד לא אומר פשוט מאוד. מכיוון שהם עברו ליד קרמים, והוא היה נזיר. כשנזיר עוברת ליד קרן, עושים לו עיקוף. אומרים, אנחנו נעבור דרך הקרן, אתה תעקוף מסביב. אז שמשון, לא הייתה לו ברירה, הוא עקף מסביב ושם פגש את האריה. אריה הוא שוב פגש את ההורים שלו ולא אמר להם שום דבר על האריה. זה מראה את חסידותו ופושטותו היתרה של שמשון, שהיה בהחלט אדם צדיק. כן. לא, לא. המשיח לא צריך לפרוש משום דבר. המשיח צריך להיות אדם שדומה לאדם הראשון. אז כדי לייצר אחד כזה, ביקשו ממנו להיות נזיר, כי הנזיר דומה לאדם הראשון. אם כן, האיש הזה, הוא בא מכוח מיוחד. עכשיו יש לו, יש בחז"ל אגדה משונה. מפני מה זכה מנוח דווקא להוליד את שמשון? ההסבר שאומרים חז"ל זה מפני שמנוח היה נעליו, כן, עלבונו של מנוח. מי העליב אותו? בועז. בועז, לפי המסופר בספר שופטים, הוא יבצן מבית לחם, שהיו לו 30 בנים ו-30 בנות, כך שהוא עשה בחיים שלו 60 חתונות, ובכל אותן 60 חתונות לא הזמין את מנוח לחתונה, מפני שהוא אמר, הוא עץ יבש, איך הוא יגמול לי על החתונה? אחד יש לו ילדים והשני יש לו ילדים, אז אני מזמין אותך לחתונה של הילדים שלי, אתה תזמין אותי לחתונה של הילדים שלך. אבל מכיוון שבועז לא ציפה שאי פעם מנוח יזמין אותו לחתונה של ילדיו, לכן הוא לא הזמין אותו לחתונות ילדיו. אז 60 פעמים נעליו מנוח. אז מפני העלבון הזה נולד לו שמשון, שהוא החל להושיע את ישראל. מה הקשר בין הדברים? מבועז יצאה אחר כך מלכות בדוד, משבט יהודה. שמשון זאת המלכות של שבט דן, ולכן צריך לקשור את האחד בשני. וזו הסיבה שחז"ל קשרו את הדברים. אמרו גם שהרוחב של הכתפיים של שמשון היה 60 אמה. עדיין כתפיים של 60 אמה, זאת אומרת בערך 28 מטר. כן, זה לא שזה באמת. כן? זה לא שזה באמת. אלא הכוונה, זה בא לומר על עוצמת כוחו, כן? המספר 60 הוא מספר שלם, מלא. כן, גם שחז"ל אמרו על שמשון שהוא היה חיגר בשתי רגליו. כן, היה אדם חזק, אבל היה חיגר בשני רגליו. כן, אתם מאמינים לזה? חיגר, לא יכול ללכת. כן? נכה רגליים. אתם מאמינים לזה? לא, אבל מה? זה כתוב, אתה מאמין לזה? כן? חז"ל פשוט כשהם אומרים חיגר הם מתכוונים למשל, כן, יש משל במסכת סנהדרין על הנשמה והגוף, המדומים שם לחיגר וסומה. אז החיגר זה הנשמה והגוף זה הסומה. אז מה זה בא לומר על שמשון שאומרים שהוא חיגר? שהוא כל כולו נשמתי, הוא אדם ללא גופניות, כלומר שכל הגוף איננו נופל בפח של התאוות הארציות השפלות שרוב בני אדם נחשבים בהם. הוא חיגר, הוא כמו נשמה טהורה. כן, זו הכוונה של הדבר. כל זה כדי שנבין קצת את היסוד של האישות הזאת. עכשיו, מפה הכוח שלו? מסופר בתנ"ך ששמשון היה חזק בזכות השערות שלו. מעניין, מה זה קשור לשערות? השערות זה החלק של הגוף שלא מרגיש. אין שם עצבים, אין הרגשה. עוד יותר, השערות זה מה שגוזזים מדי פעם. כן, דרכם של בני אדם להסתפר. אם כן, זה החלק של האדם שהולך לאיבוד, אותו חלק שלא רוצים בו. גם בעם ישראל יש אנשים שיש נטייה לראות אותם כשערות וציפורניים, זאת אומרת מה שזורקים. מה הכוח של שמשון? הוא גואל כל נשמה, לכן הוא מוכן להיכנס למצבים היותר מסובכים כדי להוציא משם את נשמות ישראל היותר מקולקלות. לכן הכוח שלו זה שהוא לא מסתפר, הוא שומר על כל שיעור הקומה של כנסת ישראל. זה כמו עניינו של דם שמאסף לכל המחנות. לכן בשעה שגוזלים את שערו, בזה הוא מאבד את כוחו, כי הוא מתנהג כמו כל אדם מישראל שמבדיל בין טוב לרע, והוא עם הטובים ולא עם הרעים. אז אם ככה הוא נופל לכל התאוות. עד כאן לגבי מקור הכוח של נשמתו של שמשון. יש בדברי חז"ל, אמרו כך: גדעון בדורו כמשה בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, ושמשון בדורו כאהרון בדורו. כלומר, יש לנו שלושה צדיקים גדולים, משה, אהרון ושמואל, שהם גדולי האומה ממש, ויש מסביב להם שלוש דמויות מקיפות שהן בוודאי לא באותה גדלות, אבל יש בהם משהו משיטתם. גדעון דומה למשה, יפתח לשמואל, ולענייננו מה שבעניינתנו כאן, שמשון דומה לאהרון הכהן. במה הוא דומה? אהרון הכהן הייתה לו אסטרטגיה דומה לזו של שמשון. הוא עשה את העגל. אין משה רבנו שואל את אהרון, תגיד, מה קרה לך שעשית להם עגל? עונה אהרון, אדוני, אל תכעס, אל יכר לאדוני. למה שאני לא אכעס? תראה, הם ביקשו, אז עשיתי. איזה שכר קיבל על זה אהרון? נהיה כהן גדול. כלומר, רואים שאצל אהרון הכוונה בעשיית העגל הייתה כוונה טהורה, למרות שהעם ניגף מפני זה, ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אבל הכוונה שלהם בעשיית העגל הייתה אחת, הכוונתו של אהרון הייתה אחרת. מה הייתה כוונתו של אהרון? הוא רצה לרדת למדרגה של החוטא כדי לחטוא עמו ולהעלות אותו משם. כן, זאת השיטה המיוחדת של אהרון. אמנם היא לא נפסקת להלכה, אסור לנו לעשות דברים כאלה, אבל כהוראת שעה הדבר הזה קיים. מה זה הוראת שעה? שלפעמים אתה מבטל דברי תורה כדי לרדת למדרגתו של החוטא ולרומם אותו, שפעמים שביטולה של תורה זהו קיומה. כמו כן גם השיטה של שמשון במלחמתו בפלישתים. איך נאמר שם? הוא רואה אישה בארץ פלישתים, והוא אומר להורים שלו: אבא, אמא, מצאתי אישה. או, מזל טוב בנינו. מי זאת? זאת הפלישתית ההיא. מה? הפלישתית? מה, אין בנות בישראל שאתה הולך לקחת אישה מפלישתים? והוא עונה תשובה מאוד משונה: קחו אותה, בכל זאת, קחו אותה לי, כי ישרה היא בעיניי. מה התשובה הנורמלית צריכה להיות? שני פליקים, אין דבר כזה, לא באים. והם משום מה הולכים, יורדים איתו לארץ פלישתים כדי לערוך את החופה ואת מסיבת שבע ברכות. מסופר שם שעשו שבע ברכות, שכל יום של שבעת ימי המשתה חגגו וכו'. מעניין, מה קרה להורים שלו? אז התנ"ך מגלה לנו: ולא ידעו אבי ואמו כי מהשם לי. זאת אומרת שהוא פעל כהוראת שעה, זאת אומרת שהוא צדיק גמור, והוא מתיר לעצמו לבוא על הגויה בתור הוראת שעה. ולמה? הוא אומר: כי טוענה הוא מבקש להינקם מפלישתים. אבל זאת אסטרטגיה קצת משונה. טוענה הוא מבקש, אגב, טוענה כתוב שם בלי וב, איך צריך לקרוא? אם כן, תאנה. במה חטא האדם הראשון? בתאנה. כן, יש דעה בחז"ל שאת הדעת היה תאנה, שנאמר: ויתפרו עלי תאנה ויש להם חגור. אז הוא הולך לתקן את חטא האדם הראשון על ידי זה, והוא נלחם והפלישתים, והוא מספר להם שם איזה סיפור מאוד משונה. הרי תוך כדי שהוא ירד בכרמלי תמנה, אגב, איפה זה תמנה? זה בדרך לפלישתים. מי שמעתם, איזה דמות תנכית אחרת אתם שמעתם שקשורה לתמנה? יהודה, שהוא הלך לגוז את צונו בתמנה. ושם אז נוסדה מלכות דוד על ידי הקדשה, היא בעיניים על הדרך. אומרים שבתמנע יש שוב איזושהי התמודדות עם הקליפות, מתוך, מדברים שנראים רעים, מתוך שם אנחנו עושים את כל תיקון העולם. אז בקיצור, הוא בדרך לתמנע קרא את האריה, מצא דבש בתוך האריה, האכיל את אביו ואת אמו מן הדבש הזה. ואז הוא שואל את הפלישתים בשבעת ימי המשתה, תמצאו לי, תענו לי על החידה שלי. מי שידע לענות, אם תדעו לענות, אני אתן לכם 30 חליפות סמלות ו-30 סדינים, ואם לא, אם אתם לא תדעו לענות, אתם תצלו לי. כן. לא. עכשיו. אז מה? אנחנו כאן לא עסוקים בהלכות יורי דעה. בכל מקרה, הדבש הזה מותר באכילה. אז... לא. עכשיו. אז מה? אנחנו כאן לא עסוקים בהלכות יורי דעה. בכל מקרה, הדבש הזה מותר באכילה. אז הוא הכיל את הדבש הזה, והוא שאל את הפלישתים שהיו איתו איזושהי יחידה, אמר, מן האוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. הוא התכוון שמן האריה שאוכל יצא מאכל הדבש, מאז שהוא האריה יצא מתוק שהוא הדבש. ובמשך 7 ימים הם לחצו על אשתו הפלישתית שהיא תגלה להם במה מדובר. היא לחצה על שמשון, שמשון גילה לה, היא גילתה להם, אמרו לו ביום השביעי לפני שקיעת החמה, מאז מאריה מה מתוק מדבש. אמר, לו חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי. הלך לארץ פלישתים, הרג 30 פלישתים, הביא את השמלות ואת הסדינים שלהם, הנה תיקחו. ובסוף היה סיפור שהאישה הזאת בגדה בו, ואז בסוף שרפו אותה ואת אביה באש, וזה סיפור שלו. הוא השתמש בכל הסיפור הזה כדי לנקום מן הפלישתים. אבל מה זה הסיפור הזה? מאז יצא מתוק, מן האוכל יצא מאכל. זאת בעצם כל שיטתו של שמשון לכל אורך הדרך, לחפש בתוך מעמקי הרע את יסודות הקודש הגנוזים שם, ולהוציא אותם אל האור. כשזה בעצם משמש כתבנית של גאולת נשמות ישראל המרוחקות. אלא שבזה מסתכנים, כן? איך כתוב? והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מה זה יחל? להתחיל. אבל זה גם מלשון חילול. הוא יעשה את זה בצורה קצת של חילול השם אפילו. כן, כמו שכתוב, אז הוא חל לקרוא בשם השם בימי אנוש, שזה בעצם היה השורש של העבודה זרה. ומצאנו שהוא הסתבך, לא הסתבך, בא בקשר עם 3 נשים פלישתיות שונות. הראשונה, זו שדיברנו עליה. בעקבותיה, בעקבות הקרב הזה שבו הוא הרג את 30 פלישתים, מסרו אותו שבט יהודה לפלישתים. כשמסרו אותו לפלישתים, רק אם התקרבו אליו הפלישתים, הוא קרא את העבותות שקשרו אותו בהם, והוא תפס לחי של חמור, ככה מספר בתנך, אני מספר לכם סיפורים ידועים בתנך, תפס לחי של חמור והרג 1,000 איש במכה אחת. כן? קרא למקום רמת לחי, אמר בלחי החמור, חמור חמורותיים, בלחי החמור, היקטי 1,000 איש. מה יש כאן במילים האלה? קצת התרברבות, קצת גאווה. הוא ייחס את הכוח הזה לו. כתוב, ויצמא שם למים. נהיה פתאום צמא מאוד, ואז הוא כמעט מת. התפלל אל השם, ומתוך הלחי יצא מהים, והוא שתה. מה זה בא ללמד אותו? ענווה. כלומר, אף על פי שאתה חזק ומסוגל להרוג 1,000 איש בבת אחת, אבל אתה זקוק לחסדיו של ריבונו של עולם ולשתות מים. וזה מתחיל ללמד אותנו מה היה שורש הקלקול של שמשון. כי אצל שמשון יש קלקול. כתוב, שמשון שהלך אחרי עיניו, שאמר ישרה היא בעיניי, נקראו לו שני עיניו. מה שתי עיניו? מה הקלקול בזה שהוא הלך אחרי עיניו? אם נאמר שהוא נטע אחרי תאוות, זה לא יכול להיות. הרי זה שהוא הלך אחרי התאווה הזאת, אמרנו כי תואנה הוא מבקש להינקם מפלישתים. אלא אמרו האומרים בכמה דיוקים בפסוקים ששמשון חטא בחטא הגאווה, שהוא נתגאה במדרגתו העצומה. הייתה לו גאווה מזה שהרצון שלו מכוון לרצון הבורא. כי הרי זאת המשמעות של הביטוי ישרה היא בעיניי. הוא אומר להורים שלו, תראו, זה נכון הקושיות שלכם, אבל אני יודע שזה בסדר. וההורים אומרים, אם אתה יודע שזה בסדר, אז אנחנו הולכים איתך. כלומר, הוא היה אדם שהרגיש שמה שהוא רוצה זה באמת רצון הבורא, וזה היה נכון מבחינה מסוימת. וכיוון שהוא נתגאה במדרגה הזאת, מפני זה נפל. זה הכוונה ששמשון מרד בעיניו, אומרים חדה, שהוא חשב שהעיניים שלו זה העיניים של הקדוש ברוך הוא. כפי שאמרנו, אם כן, האישה הראשונה זאת האישה שבעקבותיה הוא היה צריך ללמוד קצת ענווה בסיפור של לכי החמור. יש לנו אישה שנייה שגם שמה לא מוזכר בתורה, בנביא, והיא אישה זונה מעזה, ששמשון יורד לעזה, בא אל אישה זונה, הפלישתים מחכים בחוץ שהוא יצא משם כדי לתפוס אותו. הוא יוצא באמצע הלילה, לוקח את הדלתות של העיר עזה על כתפיו ומעמיד אותם בהר חברון. זה חזק, כן? בשביל מה הוא עושה את זה? מה יש בחברון? קברי האבות. קברי האבות בחברון. מעניין, רבי צדוק מלובלין אומר שכאן הוא התחיל קצת לרדת ממדרגתו. הוא ירד ממדרגת אדם הראשון למדרגת האבות, לכן הוא התחבר לחברון, כן? קצת פחות מאדם הראשון. משהו התחיל קצת להידרדר אצלו. כן, נתן? נכון, גם קברי אדם הראשון. והפעם השלישית זה היה, אגב, זה, לכן כשנקרו לו את עיניו הפלישתים, לקחו אותו לעזה, דווקא לעזה, מהמקום שבו התחילה נפילתו. אבל באותה שעה הוא לא ידע שהוא נופל, הוא עדיין חשב שהוא עושה את הכל כדי לגלות את שם שמיים גם בתוך הזנות של פלישתים. האישה השלישית והיא היותר מפורסמת, דלילה, זה השם שלה כן מוזכר, והוא פגש אותה, כתוב ויאהב אישה בנחל סורק. למה סיפרו לנו שהוא אהב אותה? מה ברור שהוא אהב אותה? אם הוא בא אליה, סימן שאהב אותה. וכאן יש לדון מי הייתה האישה הזאת. האם האישה הזאת הייתה אישה טובה או אישה רעה? מלכתחילה נראה שאם הוא אהב אותה, סימן שהיא הייתה אישה טובה. ואם הוא היה במדרגת הנשמה של אדם הראשון, אז מן הסתם שהיא הייתה במדרגה של חווה. והקשר בין אדם לחווה הוא קשר נפלא. בכלל, כל קשר בין אישה ובעלה זה קשר נפלא. אלא שהקשר הזה יכול להידרדר. הוא יכול להפוך מקשר של אהבה, הוא יכול להפוך להיות קשר של שיעבוד יצרי. זה מין שדיות בקשר המיני ביניהם. חז"ל קראו לזה במדרש רבה בשם לילית. מה זאת לילית? זאת חווה הראשונה. מי זאת חווה הראשונה? הרי כתוב בבריאת האישה, אדם הראשון אומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לכוח הזאת. מה פירוש הביטוי זאת הפעם? עכשיו סוף סוף יש אחת שהיא עצם מעצמי, ולפני כן מה היה? אז חז"ל אומרים שהייתה אישה אחרת לפני זה. לפני חווה הייתה אחרת שקוראים לה בשם חווה הראשונה, או קוראים לה גם בשם לילית, והיא האם של השדים. והאישה הזאת, אומרים חז"ל, מתה, וחווה איתה האישה השנייה. מה זה בא לומר? חז"ל גם אומרים, מה ההבדל בין היצירה של הראשונה לבין השנייה? הראשונה הייתה בלי הרדמה, השנייה עם הרדמה. ואז מה קרה? כשנוצרה הראשונה, הוא ראה אותה פורשת ממנו, מלאה רירין ודם. דם וריריות. כלומר, זה היה מגעיל. ולכן הפליגה ממנו. והפעם השנייה, הרדימו אותו, כשהתעורר, רואה אישה שלמה. אמר, זאת הפעם, זה בסדר עכשיו. זאת אומרת, שיש מערכת יחסים הדומה בין איש לאישה ליחס של שד אל האדם, וזה יחס פסול, שאפשר להידרדר אליו, יש היחס האמיתי שהוא של אהבה. ובהתחלה כנראה הקשר עם גלילה היה קשר של אהבה אמיתית. ואחר כך זה הפך להיות אותו יחס כמו שבין אדם הראשון לבין דלילית. לכן דלילה, דלילית, אותו שם. והיא דלדלה את כוחו. השאלה איך היא נפלה לזה? אז בתנ"ך מסופרת שהפלישתים ניסו לפתות את דלילה להפיל את שמשון. והציעו לה הרבה כסף. אין כל אחד הציע 1,100 כסף. וכיוון שהציעו לה, כן, מיליונים, היא הסכימה להפיל את שמשון. אבל התאווה הזאת, תאוות הממון, היא תאווה שלישית אחרי שתי תאוות. כן, ואם כך מקובלנו מאבותינו, שיש, מרבותינו, שיש שלושה סוגי תאוות שמפילות האדם. תאוות המאכל, תאוות הניאוף, ותאוות הממון. ואם התנ"ך סיפר לנו רק על תאוות הממון שהיא הצליחה, מבין שזאת הייתה השלישית, שזה מה שהכניע בסוף. אבל בהתחלה באו אל דלילה עם שלושת התאוות האלה, עם הניוף, עם המאכל ועם הממון. וכנראה ראה שמשון שדלילה נמצאת במצב של השתלטות היצר הרע, בדיוק כמו שהנחש ניסה לפתות את חווה. אז ביקש שמשון להציל את דלילה מן המצב הזה. ואז הוא רצה להתמודד עם היצר הרע שלה. ואז הוא אמר, בוא נתבונן קצת ביצר הרע שלך, ועל ידי כך נציל אותך. ודווקא הוא נפל ביצר הרע שלה. כלומר, בדיוק כמו שחווה שמעה לנחש, אז הוא שמע לדלילה ונפל. איך הייתה נפילתו? אז יש תיאור שם, בוא נראה, היא שואלת אותו, מה הכוח שלך? ואז הוא מספר לה, הוא צוחק עליה, מספר לה שלושה שקרים אחד אחרי השני. שקר ראשון הוא אומר, אם יקשרו אותי בשבעה מטרים לחים אשר לא חורבו, אז אני אאבד את כוחי. מה זה מטרים לחים? כלומר, קשרים כאלה, כלומר חבלים רטובים אשר לא חורבו, לא יבשים, שקשה לנתק אותם, אז באמת אני אהיה ככל האדם. קשרה אותו בשבעת המטרים האלה, אמרה, פלישתים עליך שמשון, קרא את המטרים כמו הנעורת לפני האש. מה זה אומר? כתוב, בתחילה, וחזל כתוב, בתחילה דומה יצר הרע לחוט של בוכיה, לחוט דק. ועדיין אפשר להתגבר על היצר הרע בתחילתו, כי הרי אפשר לשרוף אותו באש. באש של היצר הטוב. אז היא אמרה, טוב, אתה צוחק עליי. אז הוא אמר, לא, אבל אם יקשרו אותי בשבעה אבותים חדשים אשר לא נעשתה בהם מלאכה, אני אהיה ככל האדם. זה מה שאומר חז"ל, בתחילה יצר הרע דומה לחוט של בוכיה, ואחר נעשה כאבותות העגלה. כלומר, יצר הרע כבר גבר עליו קצת יותר, הוא קצת נפל ליצר הרע שלה. כן, זה מה שאמרו, שבתחילה יצר הרע דומה להלך, אחר כך לאורח, ואחר כך לאיש. הוא כבר בא לבית. אז כבר זה היה שלב שבו יצר הרע כבר נפל עליו יותר, והוא הרגיש בזה שהוא נופל ביצרו הרע, אבל הוא אמר, זה בדיוק ניסיון מן השמיים, שאני אצפתה ליצר הרע כדי שאני אכבוש אותו בתור צדיק גמור. ולכן הוא לא שם לב שצריך לברוח. בפעם השלישית אמרה לו, אתה לא אוהב אותי, אתה מספר לי סיפורים, טוב, אז אני אספר לך את האמת, אם יקשרו את השערות שלי במסכת, אז אני אאבד את כוחי. זה כבר, הוא כבר רמז שזה קשור לשערות. ואז מה יקרה? אם יקשרו את השערות שלו תוך כדי שינה, אז מה שיקרה בוודאי לא ייתכן לקשור את השערות באופן של שערה אחת לא תינתק, ואז הוא יאבד קצת מכוחו, אבל אז הוא יהיה כאנוס, ואנוס רחמנא פטרי. ולכן הוא נתן לדבר הזה להיעשות, היה נס ששום שערה לא נפלה. אמרה פלישתים עליך שמשון, ניתק את כל המסכת ושוב היא בכתה לו, אמרה אתה סתם עובד עליי, עד שגילה לה שזה קשור בשערות, ושאם הוא יגולח הוא יאבד את כוחו. למה הוא לא חשב שבזה הוא עושה עבירה? כי הוא לא אמר לגלח אותו, אלא שוב הוא חשב שעל ידי זה הוא אנוס שהיא תגלח אותו תוך כדי שינה, ואז הוא יאנוס, ואז עדיין כוחו יישאר בידו. וכך היה, אבל לא ידע שהשם שר מעליו. תעשו אותו, נקרו את שני עיניו, הביאו אותו אל עזה. ושם מסופר דבר מזעזע, שלא רק ששמו אותו שם, רגע, כתוב שכשדלילה הייתה מציקה לו, בסוף כתוב ויבקש את נפשו למות. הוא כנראה הבין שלא יצליח בידו להילחם ביצר כפי שהוא רצה, ולכן לא תהיה ברירה אלא למות, כי הוא לא יהיה המשיח. זה מאוד צייר אותו. לקחו אותו אל בית האסורים, נקרו את שני עיניו, כתוב שם ויהי תוכן בבית האסורים. פשוט שלשמו אותו על אבן הריחיים שהוא יתחן את החיטים. אבל בדרשת חז"ל אמרו דבר יותר קשה. כתוב שכל אחד מהפלישתים הביא לו את אשתו כדי שתתעבר ממנו, כי מאוד העריכו את הגבורה שלו ורצו שיוולדו ילדים חזקים. ויש במדרש שהביאו לו בין היתר את עורפה, האחות של רות המואביה, ושמאביה של שמשון על עורפה נולד גוליאת. כן? כלומר זה הכוח שניתן לפלישתים על ידי ישראל. כן.
איך שמשון
הוא חושש על ידי כך, הוא יגבר עליהם. כלומר שכל פעם הוא כביכול הוא צריך לעמוד בפיתוי של היצר הרע ולגבור עליו. או מה? לא שומע. כי באמת הוא לא נכשל בכלום. כלומר הוא לא עשה שום מעשה של עבירה מצד עצמו. אבל כשהוא הגיע לבית האסורים, אז הוא הבין שהמצב שלו הביא כבר לידי חילול השם. אמנם הוא לא רצה בזה, אבל הוא כבר הגיע לחילול השם. ואיך מחפרים על חילול השם? אומר הרמב״ם, וככה זה על פי הגמרא במסכת יומא דף פ"ו, אי אפשר לחפר על חילול השם אלא על ידי מותו של האדם, ולכן לא הייתה לו ברירה אלא למות על קידוש השם. וכאן יש איזה הבדל גדול בין מה שאנשים למשל אצל אויבינו עושים כשהם מוכנים למות כדי להרוג אנשים אחרים, לבין המעשה של שמשון. כי לפעמים אנשים מתבלבלים בזה. המעשה של שמשון היה מעשה של אהבה, בכלל של כל מעשה של קידוש השם אצלנו, הוא לא בא מתוך אהבת המוות. מה שאין כן אצל אויבינו הרשעים, השפלים, האפלים, שיש להם תאוות מוות, והם בעצם בהתאבדויותיהם מקריבים את המוות שלהם לפני השם, בעוד שצדו אנחנו מקריבים לפני הקדוש ברוך הוא את החיים שלנו. יש הבדל עצום. אם כן, מטרתו של שמשון הייתה פה להינקם מן הפלישתים. מסופר בספר השופטים שהפלישתים היו צוחקים עליו, הביאו אותו לארמון שלהם איפה שהם היו משחקים בשחוק שמשון. זאת אומרת, בכלל חז"ל אומרים הפלישתים ליצנים היו. מה זה ליצנות? אין שום דבר רציני. מה זאת אומרת אין שום דבר רציני? למשל, כל הלאומיות של הפלישתים בספר התנ"ך איננה בעלת תוכן עצמי. כל עניינה של הלאומיות הפלישתית זה רק שישראל לא תהיה, שארץ ישראל לא תהיה של עם ישראל. לכן הם מתלוצצים על שמשון כביכול באים לומר, אין גבורה בישראל, אין בעצם שום ערך ללאומיות הישראלית. ויש כנראה מגמה כזאת, כל פעם שאנחנו קרובים לגאולה, יש מישהו שבא ואומר, אתם לא קיימים, אתם סתם פה. הם עושים צחוק מאיתם. מסופר שבאותה שעה, כשהיו צוחקים על שמשון, התחיל שערו לצמוח שוב. מה זאת אומרת שצומח השיער שלו? הוא מתחיל לחזור בתשובה. הוא מתחיל לחזור בתשובה, ומכוח זה, הרי מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים מהם יכולים לעמוד, כל וחומר אותם רשעים, וזה מה שנתן לו הכוח להילחם בהם. אבל בכל זאת האישיות של שמשון היא אישיות מופלאה בכל זאת. קשה מאוד להזדהות, הזדהות מלאה עם אדם שהדרכים שלו כל כך משונות. אבל ייתכן שבימי שמשון המצב של ישראל היה כל כך ירוד, והפלישתים היו במצב כל כך חזק, שלא הייתה ברירה אלא קצת לרדת למדרגתם של הפלישתים כדי להתחיל את המאבק. כלומר, הגסות השרירית של שמשון היא בעצם משמשת כתשתית ראשונית לרוח הקודש. איך כתוב? ותחל רוח השם לפעמו. מה זה ותחל? שזמן רב לפני שמשון לא הייתה נבואה בישראל. כשהנבואה מתחילה להופיע, היא צריכה להופיע בכלים גסים קצת, כמו שחומר רדיואקטיבי זקוק לקירות כבדים של עופרת כדי שנוכל לא נוזק מן הקרינה של החומר הזה. אז כמו כן, בראשיתה של ההופעה המחודשת של רוח השם בישראל היה צורך בזה שאישיות חזקה מבחינת הגבורה הגופנית כשמשון היא זו שתקלוט את הרוח הזאת בקרבה. אבל בכל זאת מוכרחים לעדן את זה. הרב קוק התייחס לזה במכתב שהוא שלח לרב מקובל בעיר טבריה. למה מתייחס המכתב הזה? לדברים שכתב הרב קוק בספר אורות ושעוררו שערה בזמנו. הרב קוק כתב שההתעמלות שעושים בחורי ישראל כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה היא משתווה לייחודים שעושים המקובלים כדי לאחד את העולמות על ידי כוונותיהם, ושזה מרים את השכינה משפלותה כמו תשבחות ותהילות של דוד מלך ישראל. ההתאמנות שעושים בחורי ישראל כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה. אז הדבר הזה עורר שערה גדולה, והרב קוק התחיל להסביר את דבריו, והוא שולח את הדברים, איזה מכתב, למקובל אחד מטבריה. וכך הוא אומר לו: על דבר עניין הגבורה שבאורות, הדברים מבוארים שכלפי קדושתה של כנסת ישראל הכל הוא קדוש ונשגב לאין חקר. כלומר, אם אתה מדבר באופן פרטי, ברור שגבורה גופנית זה לא מציאה גדולה לעומת גבורה רוחנית. אבל אם אתה מדבר בערך של כנסת ישראל, כל מה ששייך לכנסת ישראל זה קדוש. ושמשון שנשתבח בגבורת גופו הוא קדוש ישראל, הוא קדוש השם, ודן את ישראל לאביהם שבשמיים ונקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא. ומתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם באחרית הימים על ידי כנסת ישראל, מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח. ועל עובדי השם באמת החובה מוטלת לזכך את היסוד הפנימי של הגבורה בגבורה קדושה ברוחניות. וכפיר האריות ששיסע שמשון הוא מכוון נגד הארי שהיקה בניהו בן יהוידע האיש אחד. כן, מסופר על אחד מגיבורי דוד ששמו היה בניהו בן יהוידע, שהוא היקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. ככה מסופר בספר שמואל, הוא היקה את הארי בתוך הבור ביום השלג. כלומר, שאותו מעשה שעשה שמשון עשה גם בניהו בן יהוידע, אבל עם הבדל גדול. בניהו בן יהוידע היה ראש הסנהדרין. לא רק שהוא היה ראש הסנהדרין, אמרו שלא הניח כמותו לא בבית ראשון ולא בבית שני. הנה כתוב: בניהו בן יהוידע האיש החי שהייתה כל עבודתו גבורה פנימית של קדושה בייחודי קודש נשגבים ונוראים מאוד. כן, בני ובני הוא ידע, היה מתעסק בייחודים, הוא היה מקובל בעצם. שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. וכשם שהעבודה הפנימית של קדושי עליון שבדורות כולם היא נמשכת מהשפעת קדושתו של בניה ובני הוידע עליו השלום, כן, כל העבודה של התגברות הגבורה הגופנית בכללות כנסת ישראל, כלומר ההתאמנות למשל, היא נמשכת מקדושת נזיר אלוהים שמשון הגיבור עליו השלום. וכשם ששורשי הנשמות הללו אחוזים זה בזה, כן, כל פרטי הענפים גם כן אחוזים הם זה בזה. זאת אומרת, הנשמה של שמשון הלכה והתעדנה והפכה להיות הנשמה של בניה ובני הוידע. והגבורה של שמשון המכה את האריה בכרמי תמנע, זה הופך להיות הגבורה הרוחנית של בניה ובני הוידע המכה את הארי בתוך הבור ביום השל. כך שבעצם כשאנחנו רואים שגאולת ישראל נעשתה על ידי כוחות גופניים לפעמים בעלי אופה הגסה, אנחנו יודעים שאין זו אלא ההתחלה של תהליך עידון ממושך שבסופו הופעת נשמת משיח צדקנו. זהו.